נדרים, דף סמך זין, תחילים בעזרת השם, דף סמך וו עמוד ב', תחילת פרק עשירי, פרק נערה מאורסה. הפרק שלפנינו, והפרק שבא לאחריו, שני הפרקים האחרונים במסכת נדרים, עוסקים בדיני הפרת נדרים. לא התרת נדרים, אלא הפרת נדרים. מה ההבדל? התרת נדרים עושים אצל חכם. אדם נדר נדר, והוא רוצה להתיר את הנדר, הוא הולך אל החכם, והחכם שואל אותו כל מיני שאלות, נדרת על דעת זה, נדרת על דעת זה, אם היית יודע כך וכך, בכל זאת היית נודר, וברגע שהחכם מוצא פרט מסוים שהנודר, אם הוא היה חושב עליו, הוא לא היה נודר, החכם מבטל ומתיר לו את הנדר, אומר לו מותר לך. לעומת זאת, הפרת נדרים זה דבר בפני עצמו. זה מדובר על אבא שמפר נדרים של ביתו, או בעל שמפר נדרים של אשתו, שביום שהוא שמע את הנדר שהבת או האישה נדרה, הוא אומר לה, הנדר הזה מופר לך, והנדר מופר, מבוטל. ויש תנאים מיוחדים איך מפרים נדרים, ועל זה נעסוק בעזרת השם בחלק האחרון של המסכת הנפלאה שלנו, מסכת נדרים, בשני הפרקים הבאים. אומרת המשנה, נערה המאורסה. אז כמו שאנחנו יודעים, נערה זה אחת שנמצאת בשלב מסוים בחיים שלה, בתהליך הבגרות. עד גיל 12 ויום אחד היא קטנה, מגיל 12 ויום אחד כשמביאה שערות, סימנים, היא הופכת להיות נערה. 6 חודשים לאחר מכן היא נחשבת בוגרת. אז כאן אנחנו מדברים על נערה. לאחר מכן מדברים על המאורסה. מאורסה, אז בזמננו, כשמחליטים על נישואים, קוראים לזה שהיא התארסה. אבל במשנה מאורסה הכוונה שהיא קיבלה קידושין, היא מקודשת. נאמר, נתנו לה טבעת ואמרו לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדעת משה וישראל. אבל בעוד שבזמננו מיד אחר כך יש את החופה, מיד אחר כך יש את הנישואין, שהבעל לוקח אותה, את קלתו לביתו, שזה נקרא חופה, בזמן המשנה זה היה נעשה בשלב מאוחר יותר. קודם כל היה מקדש אותה, ואז היא הופכת להיות אשת איש, ורק בשלב מאוחר יותר יש את החתונה, את הנישואין, את כניסתה לחופה, כשהוא לוקח אותה לביתו, ואז הם גרים ביחד. אם מדברים על מאורסה, זה שהיא קיבלה קידושין, אבל היא עדיין לא נשואה. עכשיו, אבא מפר את נדרי ביתו. עד מתי הוא מפר נדרי ביתו? אז קודם כל, ממתי? ממתי שהנדרים שלה בכלל תופסים? מתי נדרים של בת יש להם תוקף? כשהיא קטנה, במופלא הסמוך לאיש, מה שנקרא. מתי זה מופלא הסמוך לאיש? אז יש בזה דעת רוב הראשונים שאומרים שזה שנה לפני שנכנסים לעול מצוות, ואם אנחנו מדברים על בת, אז זה שנה לפני שהיא בת 12 ויום אחד, מגיל 11 שנים ויום אחד, מאז הנדרים שלה, אם היא יודעת למי היא נודרת, יודעת מה זה הנדר שהיא נודרת, אז הנדר שלה חל, והאבא יכול להפר את נדריה. עד מתי הוא מפר את נדריה? עד שהיא נהיית בוגרת. עד גיל 12 ושישה חודשים בדרך כלל. זאת אומרת, אם היא הביאה סימנים בגיל 12 ויום אחד, אז עד 12 וחצי. עד אז אביה יכול להפר את נדריה. אם היא אחר כך מגיעה אחרי 12 וחצי בוגרת, אביה כבר לא יכול להפר את נדריה. זה לגבי האב. עכשיו, יש את הזמן שהבעל מפר את הנדרים. כשהיא נשואה לו, נכנסה לחופה, הבעל מפר לבד את נדריה. עכשיו, כשהיא נערה המאורסה, מחדשת המשנה, אביה ובעלה מפרים נדריה ביחד. גם האבא וגם הבעל יחד צריכים להפר את נדריה. אבל אם רק הפר האב ולא הפר הבעל ביחד איתו, או שרק הפר הבעל ולא הפר האב ביחד איתו, הנדר אינו מופר, כי הם צריכים להפר ביחד. ואין צריך לומר שאם קיים לה אחד מהם את נדרה והשני הפר, זה לא הפרה. זאת אומרת, מה זה נקרא שהוא מקיים? באותו יום שהאבא או הבעל שמעו שהבת או האישה נדרה, באותו יום יש להם זכות להפר את הנדר. אם הם לא הפרו ועבר היום, אין להם זכות יותר להפר את הנדר הזה, והנדר קיים. אבל גם באותו יום, אם הם הקימו את הנדר, האבא אומר, הנדר מוקם, או הבעל אומר, הנדר מוקם, כן, אני באמת מסכים על הנדר הזה, שבאמת יחול עלייך, אז הוא לא יכול אפילו באותו יום להפר כבר את הנדר הזה. אלא מה? הוא הולך לחכם להתיר את זה. אז לכן, מכיוון שגם הבעל וגם האבא צריכים יחד להפר את הנדר, אז אם אחד מהם קיים או הקים את הנדר, ודאי כבר אי אפשר עכשיו שזה יהיה מופר בצורה כזו. ואם אחד מהם הפר והשני הקים, ודאי שזה לא מופר. המשנה אומרת על נערה מאורסה שאביה ובעלה מפרים את נדריה. ואם כן, נשאלת השאלה, למה צריך לכתוב אחר כך שאם האבא הפר בלי הבעל, או שהבעל הפר בלי האבא, אינו מופר. היינו ראישה, שאביה ובעלה ביחד מפרים את נדריה. מתרצת הגמרא, ממה שכתוב אביה ובעלה מפרים נדריה, זה לא אומר שהם צריכים להפר יחד. כי מה עוד התאימה, אנחנו היינו יכולים לומר שהכוונה, או אביה או בעלה מפרים את נדריה. אחד מהם. זה מה שקטן, לכן כמה שמלן, ההמשך של המשנה שהם לא יכולים להפר כל אחד בפני עצמו אלא רק ביחד. זאת אומרת, אומרת המשנה שנערה מאורסה אביה ובעלה מפרים את נדריה, זה לא הכוונה או אביה או בעלה, אלא שניהם יחד, ולכן אם הפר האב ולא הפר הבעל, או שהפר הבעל ולא הפר האב, אינו מופר. ואין צריך לומר שאם קיים אחד מהם, שוודאי זה לא מופר. שואלת הגמרא, באמת אין צריך לומר, אז למה לי למתנה? למה באמת המשנה אומרת את זה? אל תאמר באמת. כן, למה באמת אין צריך לומר? אז הגמרא עוד מפרטת. אשתא יש לומר. כעת יש לנו לומר, שאם הפר זה בלא זה, אם הפר אחד מהם בלי השני, זה לא הפרה ולא כלום. גם אם השני לא קיים, אז אם קיים אחד מהם, למה לי לומר את זה? צריכה למתנה, וכי צריך לומר דבר כזה? הבח לא גורס את המילים צריכה למתנה, בכל אופן, וכי צריך לומר שהפרת השני היא לא כלום אם הראשון נקים? זה נכלל במה שכתוב בהתחלה, שאם לא הפרו שניהם, הנדר אינו מופר. מתרצת הגמרא, החידוש בהמשך המשנה, כי הצטריך לי, כגון דהפר אחד מהם, אחד הפר את הנדר, וקיים אחד מהם, השני קיים את הנדר, הקים אותו. ובאותו יום חזר המקיים, ונשאל אצל חכם על הקמתו, ביטל את מה שהוא הקים. אז אם כן, יש כאן אחד שהפר, ויש כאן את השני שקיים וביטל את ההקמה, והשאלה היא מה עכשיו? ביטלת את ההקמה, אבל עדיין לא הפרת. אתה יכול עכשיו להפר לבד? מהו דתימה? אנחנו היינו סבורים לומר, מהי דאוקיי? האקרי, מה שהוא הוקים, הוא עקר. אז אם כן, עכשיו הוא כאילו לא הפר ולא הקים, אז הוא מפר, הוא מצטרף למה שהפר הראשון. לכן כמה שמלן המשנה, מחדש לנו המשנה, אתם מפירים שניהם, זה דווקא בבת אחת. שלא יהיה הפסק בין הפרה של אחד, להפרה של השני על ידי הקמה שהשני הקים. ואף על פי שבסוף ההקמה הזאת בוטלה על ידי שהוא התיר את זה אצל חכם, מכיוון שבשעת ההקמה ההפרה של הראשון לא יכלה להצטרף להפרה של השני, כי השני הקים, אז אפילו שהוא ביטל את ההקמה, עכשיו ההפרה שלו לא מצטרפת להפרה של הראשון. עכשיו, לפי דעת הר"ן, מה שעושים פשוט מפירים עכשיו ביחד. זאת אומרת, זה שהפר ראשון יפר עכשיו פעם נוספת ביחד עם השני. כך דעתו של הר"ן. אחרי שהעמדנו את החידושים בכל מה שנאמר במשנה, כעת הגמרא מביאה את המקור להלכה שהמשנה אומרת. ונערה המאורסה, אביה ובעלה מפירים יחד את נדרי המנהלן. בפסוקים מפורש, לא מצאנו דבר כזה. המקור של ההלכה של הפרת נדרים, זה בספר במדבר, תחילת פרשת מטות. שם התורה מחלקת את דיני הפרת נדרים לשלושה חלקים. הפסוקים במדבר פרק למד, מפסוק ד' עד פסוק ו', מדברים על אישה שנודרת בבית אביה בנעוריה. היא בבית אביה, והיא בנעוריה. ועל זה אומרת שמה התורה, אם איני אביה אותה ביום שומעו, שהוא הפר לה את הנדר, כל נדריה מבוטלים. הנדר לא יקום. מפסוק ז' עד פסוק ט', מדברים על אחת שהיו תהיה לאיש. הגמרא מעמידה שזה מדובר כאן שהיא קיבלה קידושין. היא מאורסת, אבל עדיין לא נכנסה לחופה, היא לא נשואה. וכתוב שם, אם היו תהיה לאיש ונדריה עליה. אם ביום שמוע אישה יני אותה, והפר את נדרה אשר עליה, הנדרים שלה מופרים. כתוב כאן שהמאפר זה הבעל. איפה האבא נכנס כאן לעניין? איפה אנחנו מוצאים שנערה מאורסה, גם אביה צריך להפר את נדריה? עכשיו נעבור לחלק השלישי, מפסוקים י' א' עד י' ג'. ואם בית אישה נדרה, היא כבר בבית בעלה, היא כבר נשואה, שם כתוב שיפר אותם אישה ביום שומעו. בעלה יכול להפר את הנדרים. ואם כן, נשאלת השאלה של הגמרא, נערה מאורסה, זה שבעלה מפר את נדריה, בסדר. ראינו את זה בפסוק. אבל אביה ובעלה מפרים את נדריה, מנהלן, איך אתה דורש את זה שם בפסוק? אמר רבא, אמר קרא, שם בחלק השני, לא כשהיא בבית אביה, ולא כשהיא נשואה, אלא באמצע, ואם היו תהיה לאיש ונדריה עליה, שם כתוב שאישה בעלה יכול להפר את נדריה, ובעצם מוסיף הר"ן, שלא ייתכן שהפסוק הוא כפשוטו, שרק בעלה לבד מפרת נדריה כשהיא ארוסה, כי אם כן, בשביל מה צריכים אחרי זה להביא את החלק השלישי, שכשהיא נשואה, בעלה מפרת נדריה. אם בעלה מפרת נדריה כשהיא רק מאורסת, רק מקודשת, כל שכן שכשהיא נשואה, ודאי שבעלה מפר לבד את נדריה. אלא חייבים לומר, שמה שכתוב כאן, ואם היו תהיה לאיש, וכתוב כאן וו בהתחלה, ואם, זאת אומרת זה וו מוסיף, אם היו תהיה לאיש, זה תוספת למה שנאמר קודם, שבחלק הקודם כתוב, ואם היני אביה אותה, שאביה מפרת נדריה, אז כאן אביה ובעלה מפרים. מכאן לנערה מאורסה שאביה ובעלה מפרים את נדריה. שואלת הגמרא, אימה אולי נאמר, היי קרא בנשואה אקטיב. אולי גם החלק השני מדבר על נשואה כמו החלק השלישי. מי אמר שמדברים פה על ארוסה? מתרצת הגמרא, אם מדברים פה, כמו שאתה רוצה לומר, שמדברים בנשואה, אם משום נשואה, אז זה מיותר, כי הרי כבר כתוב בחלק השלישי, קרא אחרין הכתיב. ואם בבית אישה נדרה, אם נדרה כשהיא בבית בעלה, ההבדל בין ארוסה לנשואה, שארוסה עדיין בבית אביה, ונשואה היא בבית אישה, בבית בעלה. אז כאן מדברים פה על נשואה, בית אישה נדרה. שם כתוב שהבעל מפר את נדריה, יפר אותם אישה, הכוונה בעלה. אז מה החלק השני של אם היו תהיה לאיש, על מי, הוא, על מי הפסוק, הפסוקים האלה מדברים? כנראה בארוסה, כמו שדרשנו. שואלת הגמרא, מי אמר? אימה, אולי נאמר, תרוויו, ששני החלקים, גם השני וגם השלישי, מדברים בנשואה. וכי תאמה, האם תשאל, תרי קראי בנשואה, למה לי? למה צריכים שני פסוקים, שני לימודים? אולי זה בא למימר, אולי הפסוק השני בא לחדש ולומר, הלכות בהלכות הפרת נדרים שהבעל מיפר לאשתו. שבעוד שבחלק השני נאמר שהוא יכול להפר את נדריה, בחלק השלישי נאמר שיש נדרים שהוא לא יכול להפר. איזה נדרים? נדרים שהיא נדרה לפני שבכלל הם נישאו. למימר שאין הבעל מפר בנדרים קודמים שקדמו לנישואיהם. כי שם הפסוק אומר, ואם בבית אישה נדרה, אם היא נדרה מזמן הנישואים, הבעל יכול להפר. וזה בא לחדש לנו שהוא לא יכול להפר נדרים שהיא נדרה לפני הנישואים. שזה צריכים לומר פעמיים. פעם אחת ללמד את עצם ההלכה שבעל מפר נדרי אשתו הנשואה. ופעם שנייה, איזה נדרים הוא יכול להפר? רק נדרים כאלה שהיא נדרה מאז הנישואים והלאה, ולא נדרים שהיא נדרה קודם. מתרצת הגמרא, ולאו ממילא שם התמינה. וכי אם היה כתוב רק את החלק השלישי, ואם בית אישה נדרה, מזה לבד לא היית לומד שהבעל שהוא נשוי יכול להפר נדרי אשתו הנשואה, רק נדרים שנדרה מזמן הנישואין? הרי בחלק השלישי זה כתוב כמו מפורש. אז מספיק שיהיה כתוב רק החלק השלישי, בשביל מה בכלל צריכים את החלק השני? אם היה כתוב רק את החלק הראשון והשלישי, היינו מדברים בחלק הראשון שהאבא מפר נדרי ביתו עד שהיא מסיימת את ימי נערותה, ובחלק השלישי היינו יודעים שבעל נשוי מפר נדרי אשתו הנשואה מזמן הנישואין, שם כתוב מפורש שזה מזמן הנישואין, ואם בית אישה נדרה, שנדרה בזמן שהיא בביתו, מאז שהיא נשואה, בשביל מה בכלל נאמר החלק האמצעי, החלק השני, ואם היו תהיה לאיש שבעלה יכול להפר את נדריה, זה נאמר על נערה מאורסה. אז אם כן, מה, רק בעלה יכול להפר את נדריה? אז אם כן, מה צריכים לכתוב על נשואה? אם כשהיא ארוסה, רק בעלה מפר, כל שכן שהיא נשואה, אלא זה בא לומר שגם אביה מפר את נדריה, ודורשים כמו שאמרנו מהוו בהתחלה, ואם היו תהיה, שזה מוסיף על מה שנאמר בפרשה קודם, בחלק שקודם, כשהיא הייתה נערה לא ארוסה, אביה הפר, אז כעת כשהיא כבר ארוסה, גם אביה וגם בעלה מפר. אז אם כן, יש לנו תשובה לשאלה, מניין שנערה מאורסה, אביה ובעלה מפרים את נדריה, מהפסוק הזה של ואם היו תהיה לאיש, שחייב להיות שמדובר על נערה מאורסה, וחייב להיות שלא רק הבעל מפר אלא גם האב. איבה את אימה, עוד הסבר אפשר לומר שאם היו תהיה לאיש מדובר על ארוסה ולא על נשואה. דלשון הוויה, ואם היו תהיה לאיש, קידושין משמע. כי נשואין בדרך כלל נאמר תלקח או תנסה. הוויה זה הוויה של קידושין. ואם כתוב כאן שבעלה מפר, ואנחנו יודעים שבפסוקים קודם נאמר על זה שאביה מפר, וכמו שכבר אמרנו, שהוו מוסיף, של ואם היו תהיה לאיש, זאת אומרת, שכל זמן שלא היו תהיה לאיש, אביה מפר, אבל ואם היו תהיה לאיש, ברגע שכבר התקדשה למישהו, והיא נערה מורסה, אז לא רק אביה מפר, אלא גם בעלה. שואלת הגמרא, אימה אב לחודי מפר? זאת אולי נאמר, שכשהיא נערה מורסה, אביה ודאי יכול להפר. רק מה? ש... אם הבעל רוצה להפר, הוא יכול להפר ביחד עם אביה. וגם יש לו כוח להקים את הנדר לבעל. שאם הוא מקים, אז הוא מונע מאבא את האפשרות להפר לה. אבל מניין שהאבא לבד לא יכול להפר? אולי האבא לבד יכול גם להפר. זאת אומרת, האבא לבד יכול להפר, והבעל יצטרך להפר ביחד עם האב. מתרץ את הגמרא, אם כן, שאבא יכול להפר בלי הארוס, אז הפסוק שנאמר כלפי בת שלא מאורסת, ששם כתוב, ואסרה איסר בבית אביה, יני אותה. למה לי? שמה צריכים את הפסוק הזה? אשתה, גם בלי זה יש לומר, אם במקום ארוס, כשהיא כבר קיבלה קידושין וכבר יש לה ארוס, בכל זאת, מפר אב לחודי אבא יכול לבד להפר את הנערים של, את הנדרים של ביתו הנערה. אז שלא במקום ארוס. דיינו, כשהיא עדיין פנויה מבעיה, וכי צריך לומר שיכול להפר את נדריה. מזה שיש פסוקים שמלמדים שאבא מפר את נדרי ביתו הנערה, חייב להיות שכשהיא כבר מאורסת, הוא לא יכול לבד להפר. כי אם כשהיא מאורסת הוא יכול לבד להפר, כל שכן שהוא יכול להפר כשהיא לא מאורסת. בשביל מה צריכים פסוקים ללמד שכשהיא לא מאורסת הוא יכול להפר, אלא מוכח מזה שיש הבדל. כשהיא לא מאורסת הוא מפר לבד. כשהיא מאורסת הוא לא יכול להפר לבד, רק ביחד עם הארוס. שואלת הגמרא, אימא, אולי נאמר, האב ליבאי ארוס. זאת אומרת, נאמר הפוך. שהאבא לא יכול להפר לבד רק בצירוף הארוס שמשתתף איתו ביחד ומפר. ואולי נאמר שהארוס לחודי מיפר, אולי נאמר שאם הבעל רוצה להפר לבד, הוא יכול להפר לבד, בלי האבא. רק שהאבא זקוק שיצטרף איתו ביחד להפרה, גם הארוס. וכי תימה, אם תשאל, הדין שהאב יכול להפר את נדרי ביתו, הנערה, הארוסה, דכתב רחמנה, שדרשנו את זה מהוו של ואם היו תהיה לי, שזה מוסיף על מה שנאמר קודם, למה לי? הרי מה שהוא מפר לא מוסיף כלום, כי הרי הבעל יכול להפר לבד, ואם הוא מפר צריך לצרף את הבעל גם כן. אז אם כן, מה בעצם חסר פה לכל העניין? שהבעל יפר לבד ונגמר הסיפור. מה בעצם החידוש, איזה כוח יש כאן לאבא בנפרד מהבעל? התשובה היא, מבעלי די עיקים, עיקים, שלאבא יש זכות להקים את הנדר. זאת אומרת, אם הוא אומר, אני לא מעוניין להפר, אני מעוניין להקים, אז גם אם הבעל יאמר 1001 פעם שהוא מפר, הנדר לא יהיה מופר, כי האבא כבר הקים, אולי יש לו זכות להקים את הנדר. אבל להפר באמת, אם הוא מפר, זה לא מספיק, צריך גם את הבעל, והבעל אולי יכול לבד להפר. מתרצת הגמרא, אם כן, שהרוס יכול להפר לבד בלי האבא, כשהיא נערה מאורסה, אז מה שכתוב אחר כך בחלק השלישי, שאם בית אישה נדרה, הבעל יכול לבד להפר, למה היא כתב? שמה צריכים לכתוב שם שהבעל יכול להפר לבד, הרי זה קל וחומר. ומה כשהיא ארוסה, שהיא עדיין קצת במקום אב, שהיא עדיין לא יצא לגמרי מרשות אביה, הארוס מיפר לבדו לחודי את הנדרים שלה, שלא במקום האב, שהוא יכול להפר לבד את הנדרים שלה, אז שלא במקום האב, כשהיא נשואה, שהיא יצאה לגמרי מרשות אביה. מבעיה, וכי צריך פסוק לומר שהבעל יכול לבד להפר את נדריה? אלא מה? חייבים לומר שבאמת, כשהיא ארוסה, הבעל לא יכול להפר לבד, אלא צריך גם את הבעל. שאלת הגמרא, אימא, אולי נאמר שהארוס לבד יכול להפר את נדריה, כשהיא כבר מאורסת. ומה שכתוב עם בית אישה נדרה, זה לא בא ללמד אותנו שיש פתאום זכות כאן לבעל להפר לבד את הנדרים. זה היה לו גם לפני שהייתה נשואה, גם כשרק הייתה מאורסת. אלא זה בא לומר שמתי הבעל יכול להפר נדרים שהיו לפני כן, לפני שהוא היה עם האישה הזאת, לפני שהיה קשור לאישה הזאת, זה דווקא שהיא ארוסה כשהוא מפר את נדריה ביחד עם אביה. אז הוא יכול להפר את נדריה הקודמים. כי נערה מאורסה אפשר להפר את נדריה שקדמו לאירוסין. כי גם אביה וגם בעלה מפרים את הנדרים. אבל כשהיא נשואה ורק הבעל מפר את נדריה, הוא יכול להפר רק את נדריה שהיא נדרה בביתו, אבל לא נדרים שהיא נדרה לפני שהיא הייתה נשואה. ואולי זה החידוש כאן בפסוק. לומר שאין הבעל כשהיא נשואה מפר בנדרים הקודמים לנישואים. אבל באמת, כשהיא מאורסת, אולי נאמר שהבעל יכול לבד להפר את נדריה, ותשאל אם כן מה צריך לכתוב אחר כך בנשואה, גם כן שהבעל מפר לבד, הרי גם כשהייתה ארוסה הוא הפר לבד. התשובה היא שהסיבה שזה כתוב שבנשואה הבעל מפר לבד, זה לא בשביל ללמד שהוא מפר לבד, זה בשביל ללמד כשהוא מפר, הוא לא יכול להפר את הנדרים שקדמו לנישואים. מתרץ את הגמרא ומיני, דווקא מהדין הזה, שהבעל, כשהיא נשואה לו, לא יכול להפר נדרים שקדמו לנישואים, מזה לבד מוכח שהרוס שקידש אותה ולא נשא אותה עדיין, כן מפר את נדרי הקודמים, הוא מפר את זה בשותפות של האבא. כי הרי הרוס, איך הוא מפר בנדרים הקודמים? כמו שהפסוק אומר, ואם היו תהיה לאיש ונדריה עליה. אפילו כשהיא מתקדשת עם נדרים, שנדרה לפני הקידושין, גם אותם הבעל יכול להפר. איך באמת הבעל יכול להפר? איך יכול להיות שהרוס מפר נדרים קודמים, ונשוי לו? הרי כוח הבעל גדול מכוח הרוס. כשהיא נשואה, הרבה יותר יש לבעלה כוח מאשר כשהיא רק הרוסה. אלא לאו, מוכח מכאן שהסיבה שהבעל כשהיא הרוסה מפר נדרים שקדמו לאירוסין, משום שותפותי דאב, כי אז הוא מפר ביחד עם האבא. והרי היא הייתה ברשות האבא לפני האירוסין, אבל מכיוון שגם האבא מפר, לכן אפשר להפר גם נדרים שקדמו לאירוסין. אבל כשהיא נשואה, שרק הבעל מפר, הוא לא יכול להפר נדרים שקדמו לנישואין. מקור נוסף לדברי המשנה שהרוסה, אביה ובעלה מפרים את נדריה, דבר רבי ישמעאל תנא, נשנה בבית מדרשו של רבי ישמעאל. בחתימת הנושא, בפרשת מתות, כשהתורה חותמת את הדינים של הפרת נדרים, אומרת התורה, אלה החוקים אשר ציווה השם את משה, בין איש לאשתו, בין אב לביתו, בין אוריה בית אביה. בין אוריה בית אביה, זאת אומרת, שהיא נערה, והיא בבית אביה, אז איך יש כאן בין איש לאשתו? אלא מה? מדובר פה שהיא מאורסת, שהיא עדיין קצת בבית אביה. זאת אומרת, היא עדיין בבית אביה, כי כשהיא מאורסת, עדיין היא לא מגיעה לבית בעלה. היא מגיעה לבית בעלה רק מהזמן שהיא נכנסת לחופה. ויש כאן סמיכות בין מה שנאמר בין איש לאשתו, לבין מה שנאמר בין אב לביתו. ומהסמיכות הזאת דורשים מכאן לנערה מאורסה, שעליה כעת הפסוק מדבר, שאביה ובעלה מפרים ביחד את נדריה. מצוין. אבל נשאלת השאלה, ולפי דעתו של תנא דבי רבי ישמעאל, שהוא דורש את הדין של נערה מאורסה, אביה ובעלה מפרים את נדריה, מהפסוק בין אב לביתו, בין איש לאשתו, או יותר נכון, בין איש לאשתו, בין אב לביתו, מה הוא ידרוש מהפסוק אם היו תהיה לאיש, מה יביד לי? מה הוא ידרוש מהפסוק הזה? מתרץ את הגמרא, מוקיעים לאידך דרבה, ומעמיד את הפסוק, ואם היו תהיה לאיש, לדרשה שדרש רבה בכמה דפים הבאים, בדף עין, שם נשנתה משנה, שאם הנערה המאורסה הזאת, שנדרה נדרים, נאמר שבעלה הארוס מת. אז היא חוזרת לרשות אביה, ואביה יכול לבד להפר לה את הנדרים. ורבא מביא על המשנה הזאת, מה המקור, מאיפה דורשים את זה מהפסוק? מהפסוק שנאמר כאן בנערה המאורסה, ואם היו תהיה לאיש. למה כתוב פעמיים, היו תהיה? זה בא לומר שתי הוויות, שתי אירוסין. אירוסין ראשונים ואירוסין שניים. איך יש לאירוסין שניים? כי מדובר פה שהארוס מהאירוסין הראשונים מת. ויש הקש בין הנדרים שקדמו להוויה השנייה. דיינו נדרים שנמצאו עליה אחרי שהארוס הראשון מת לפני שהיא תרסה לשני. מקשים אותם לנדרים שקדמו להוויה הראשונה, נדרים שנמצאים עליה לפני שהיא תרסה פעם ראשונה כשעדיין הייתה פנויה. כשם שהאבא היה יכול להפר לבד את הנדרים לפני שהיא תרסה פעם ראשונה, כך גם האבא יכול להפר לבד את הנדרים שהיא נדרה לפני הפעם השנייה שהיא תרסה. דהיינו, אחרי שהארוס הראשון מת, לפני שהיא מתארסת לארוס אחר, נדרים שקודמים להוויה השנייה, לאירוסין השניים, אבא יכול לבד להפר. שואלת הגמרא, ולפי דעתו של רבא, שאת הדין שנערה מאורסה, גם אביה וגם בעלה מפירים את נדריה, הוא דורש ממה שכתוב, ואם היו תהיה, אז מה הוא עושה מהפסוק, בין איש לאשתו, בין אב לביתו? היי, דתנא דבי רבי ישמעאל מה יביא דה, הפסוק הזה שהביא, תנא דבי רבי ישמעאל, מה רבה ידרוש ממנו? תרץ את הגמרא, דרשה אחרת לגמרי הוא ידרוש. מבעל אלי, הוא צריך את הפסוק הזה לומר, שהבעל מפר נדרים לא רק של עינוי נפש, כמו שנאמר שם מפורש, נדר ושבועת איסר לענות נפש, אישה יפרנו, אלא אפילו נדרים שבינו לבינה. נדרים של עינוי נפש, למשל, שהיא נודרת לא לאכול או לא לשתות. וזה אומר את התורה שבעל יש לו רשות להפר. ומזה שכתוב בין איש לאשתו דורשים שגם נדרים שהם לא עינוי נפש, אבל אם זה נדרים שבינו לבינה, גם את הנדרים האלה הבעל יכול להפר. עד כאן דף סמר זין.